יישר כוח. טוב, אני לא אעריך, כי אתם כבר יושבים הרבה זמן ומקשיבים, אז בכל זאת רציתי לומר משהו בעניין פורים, ואני משלים את השיעור של הרב רימון ביחס לחובה להתבשם בפורים, ואני רוצה להסביר אותה. מה באמת צריך לעשות? תכלס, בוא נגיד, כדי שאף אחד לא יתבלבל, אין מה להשתכר בפורים, אין מה לאבד את הדעת, כל השיקורים שרואים שמגיעים עד למצבים מאוד מאוד לא נעימים, לדעתי זה לא טוב להם, וזה גם חילול השם לראות את זה ברחובות. אז בוא נתחיל מהבסיס הזה. קודם כל זה לא. כל מי שבר דעת מבין שזו לא החובה לבסום בפוריה. אבל בכל זאת, התרידה אותי שאלה מאוד מעניינת. מי שגדל בישיבות יודע שיש איזה מין הרגשה הזו כזאת של פורים, שאנשים שותים קצת, הם מחבקים את הרב, הרב, אני אוהב אותך ואני רוצה להיות צדיק, וזה רק יצר הרב, ואחד אומר, הרב, אתה לא יודע מה שאמרת לי אז, והרב, התלמיד, וכולם מתערבבים אחד בשני. ויש איזה מין שפיכת לב כזאת, שאתה אם אתה לא שטוי, אז זה כבר מביך אותך, אז אתה צריך כן להיות שטוי כדי שזה יעבוד, אחרי זה לא יתפוס, אתה בובה שמנשקים אותה. קיצור, מה, איך הגיעו לזה? אני בעצם ככה, זה מזכיר לי, דרך אגב, אני רוצה לומר עם התלמידים של שלווה שמתגייסים, זה באמת חוויה מאוד מאוד גדולה ללמד אותם, אבל בתוך החוויה הזאת אני גם מרגיש את פורים הרבה פעמים. פתאום בלי קשר, רב, אני אוהב אותך, איזה יופי, ופתאום זה. כנות כזאת שמגיעה למעליות, אני אומר, כן? איך הגיעו לזה מפורים? מה הקשר? בוא נשלח מנות, מתנות לאביונים, חייבים יש לבסום בפוריה, לפי כל דעה, לפי כל הסבר. איך הגיעו, איך הנקודה הזאת, מאיפה היא התגלתה? הנקודה הזאת, מה המקור שלה, מה הבסיס להתנהגות הזאת או לעניין הזה, שהרבה פעמים מישהו אומר, אם לא היה לך את זה, לא היה לך פורים. אתם מכירים את זה? בלי זה אין פורים. למה בלי זה אין פורים? יש פורים, אתה אומר הלל, משלוח מנות, מתנות לאביונים, מודה להשם, שמח. אז אני רוצה לחזור חזרה לדברי הגמרא, אולי באיזשהו מסע קטנצ'יק, זה לא לימוד, בסדר? אני מתחיל עם הגמרא, הגמרא אומרת, חייב איניש לבסומי בפוריה, דלא ידע בן אור המן לברוך מרדכי. זו באמת קריאה מאוד מאוד מוזרה, אפשר לומר, לא רגילה, אפילו מרחיקת לכת, מה אדם צריך להשתכר כמו לוט, כן? הדבר מטמיע, כותב ארוך השולחן, דאם כן צריך להיות שיקור, קרוב לשחרו של לוט. כן? אומרים לו, מי אתה? אני לא יודע. לא, מי? ארור המן, ברוך מרדכי. כזו התבלבלות, מה להגיד שהיטלר הוא הצדיק והשני הוא הרשע? לא נתפס הדבר הזה. והרמב״ם לא כתב בלשון הזה, וכתב דשותה עד שישתכר. אז אומר ארוך השולחן, הרמב״ם יש פתרון. הוא לא אומר לשתות עד שלא ידע, הוא אומר, אל תשתכר, אלא ירדם בשחרותו. עד כאן לשונו. אילו היה מפרש עד אלו ידע מפני שנרדם, וזה, אולי היה מפרש עד אלו ידע כמו שנרדם, וזה ממש כתב הרמה. אבל הוא אומר, אז למה השס לא אמר לשתות עד שתרדם? כתוב לשתות עד שלא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. הרמב״ם מתרגם את זה לשתות עד שהוא ישתכר וירדם בשחרותו, כי הרמב״ם גם לא היה קשה, איך אפשר לדרוש מהאדם להגיע, כל בר דעת לא ירצה להגיע לחיטימצא כזה, וגם מה העניין בזה, כן? בפשטות, רוב רובם של הראשונים והאחרונים שוללים את השתייה הזאת. ובאמת זה דבר מעניין. ואז תהיינו שם ברוך השולחן, תמיד טוב לראות את ברוך השולחן על כל ההלכות. זה נותן גם ידע וגם סיכום טוב ומעמיק במידה מסוימת. הוא סוקר את כל הדעות, הוא לא ידע את המניינים, את החשבון, 502, הוא לא יודע לחשבן את זה. דעות כאלו ואחרות שמופיעות. אז בסדר גמור. אז אנחנו צריכים להשתכר כמו לוט, אנחנו צריכים לשתות יין. אבל הגמרא אומרת, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אז מה הפשט של הגמרא? אז נעצור קודם. כן, אז רוצים להגיד לך, תשתכר עד רמה כזאת, אתה לא צריך להגיע לשם. כשתגיע לרמה הזאת, אתה תהיה פטור. זה תירוצים דחוקים. בעיניי זה גמרא דחוקה. זה ללכת ככה. חשבונות וזה, זה לא הפשט של הגמרא. זה לא הדבר הפשוט, הרגיל, שאתה קורא את הגמרא, משהו פה, אתה באמת תקוע, במימה נפשך כזה, להגיד לי להשתכר כמו לוט, לא ייתכן שהגמרא תגיד את זה. אז מה כן היא אומרת? להגיד שזה החשבונות של הגימטריה? זה לא נראה, אפילו שראשונים אומרים את זה, אבל זה לא נראה פשוטה של הגמרא. אתם מבינים, קודם כל אתם מבינים את הבעיה? אתם מרגישים אותה? כי כל תירוץ, צריך להרגיש את הבעיה. אם אתה לא מרגיש את הבעיה, יש גמרא, יש לי תירוץ, הכל טוב, אני הולך לישון טוב, שותה קצת, כל אחד הקצת שלו יותר, הרב ליכטנשטיין והקצת שלו, הוא והקצת שלו, יש אחד שהקצת שלו הוא כבר לגמרי שיק, כל אחד והקצת יותר. אז, אבל זה לא... אותי מעניין מה התכוונו חזל, לא איך נסתדר עם חזל. מה באמת פשוטה של הדרישה הזאת, החזלית הזאת, מה שחזל אומרים, חייב, הנה, שליפסו מבפוריה, זה לא ידע בין אור המלא, ברוך מורך. אז כאן אני רוצה להציע פרשנות ששמעתי מהרב שמילה, להגיד דבר בשם אמרו, לומדים את זה מהמגילה, ואני חושב שהיא פרשנות מבריקה, והיא נכונה בעיניי, יכול להיות שגם בעיניכם היא תתיישב. הרב רוצה להגיד את זה במקומי. אומר הרב שמילה ככה, איך הגיעו, רוצים להגיד לך תשתגע, בסדר? להגיד לבן אדם תשתגע, אפשר להגיד את זה בכמה צורות. יש כמה אפשרויות להגיד, הוא לא יודע בין זה לזה, הוא לא מבחין בין יום ללילה, אני יודע מה. כן, אני זוכר שתמיד, כשהייתי רם בשנה א', אז הרב, מה לומדים היום? כאילו, התורה לא התחילה ולא נגמרה, אתה צריך להגיד לו מה לומדים? אתה נותן לו דף מקורות, אתה יודע, מקורות מפורטים. אחרי 5 דקות, הרב, גמרתי. אז אמרתי, זה שיקור. כל העולם דומה בעיניו כמישור, הוא לא מבדיל, לא בין הרשב"א, לא ברמב"ן. התחלת הדרך, שנה א'. יש הרבה חוסרי הבחנות. כדי להגיד בן אדם שהוא לא מודע לכלום, אני יכול להגיד הרבה דוגמאות. מה הסיפור הזה של בין ארור המן לברוך מרדכי? אז אומר הרב שמילה, אולי אני אומר אותו לא טוב, אם יש בעיה, הרב יתקן אותי. מוריי ורבותיי, תנסו רגע להיכנס לתוך אחשוורוש במגילה. אחשוורוש, מלך שולט. זה מלך 127 מדינות. אתה יודע להחזיק 127 מדינות? פוטין פרייר לידו. מחזיק, חזק. עם כל הכוח, כל העוצמה, עם מיסים והכל. ומתרחשים תהליכים. ופתאום, באיזשהו מקום בתוך המגילה, אחשוורוש עצמו לא יודע לפרש איפה הוא נתון. תגיד, מי האויב שלי ומי השונא? אסתר מזמינה את המן? אז מה, יש פה איזה תכחנות? מצד שני, מרדכי הוא השונא, אבל מרדכי זה שאמר לי על בקתן ותרש. משהו מתבלבל לו. משהו הוא לא יודע באמת, הוא גוף אחשוורוש. הוא לא יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. הוא נתון באיזושהי התבוננות כזאת שיכולת השפיטה שלו יורדת. הוא לא יודע מה מתרחש מול עיניו. התהליכים שגופה הוא עובר. הוא צבע את הכל בשחור ולבן. את אלה מאבדים, אלה טובים, אלה רעים. פתאום מתבלבל לו. משהו, הקדוש ברוך הוא, כאילו איכשהו מלווה אותו וכן, מלווה את החזור. איך שהוא מגיע לאיזושהי מסקנה שהוא לא יודע. באמת לא יודע. זה המציאות שחז"ל רצו להגיד על לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. אני אסביר את זה קצת יותר. אנחנו חיים בתוך מודעות. בתוך מודעות הכוונה, יש לנו שכל, השכל שולט עלינו, אנחנו לא נשתולל פתאום. יש לנו שכל. יש לנו איזשהו מחסומים שהשכל מלווה אותנו. יש לנו גם יכולות שפיטה ובקרה וביקורת, ביקורתיות. להגיד, זה רע, זה טוב, זה היה כדאי, זה לא כדאי, כך כדאי, צריך לעשות, כך לא צריך לעשות. אנחנו שולטים באמצעות השכל. הוא נותן לנו את מנגנון השליטה והחיים והעשייה, שזה דבר טוב. אנחנו לא רוצים להיות שוטים. אדם צריך להגיע בפורים למצב שבו הוא מרגיש לא חוסר שליטה במובן הזה שהוא מאבד את הדעת שלו, אלא הוא מרגיש שהחוויות שהוא חווה באופן פרטי, והחוויות שעם ישראל עובר באופן כללי, באופן לאומי, הוא מגיע לאיזה מצב של התבטלות, מצב שקשה לו, לא קשה לו לשפוט, אלא הוא באמת רואה איך המהלכים האלה הם מהלכים אלוקיים. גם החוויות האישיות שלו, אני לא יודע אם אתם מבינים אותי עד הסוף, גם החוויות האישיות שלו, כן? החיים הפרטיים שלו, השגחת השם עליו, פתאום הוא מבין שהוא לא מבין. פתאום הוא מבין שהוא לא מבין. איזה מין הרגשה כזאת שהאדם כאילו נכנס לאיזשהו מקום שהוא מרגיש שבעצם הקדוש ברוך הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא. אני לא מדבר על ידיעה, כולנו נציר שאנחנו יודעים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהל אותנו, זה גם דרגה. משגיח עלינו והכל טוב. הוא מרגיש את זה. הוא מגיע לאיזה מין הרגשת הלב הזאת שכאילו, ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה ההרגשה שחזל רצו שנגיע אליה. עכשיו, חזל יודעים שאתה לא צדיק, אנחנו לא צדיקים, אנחנו לא אדמו"רים שיושבים בשבס, ואולי גם לא נכון להגיע לזה. חזל יודעים שאנחנו זקוקים או אמורים להגיע לזה. אני אפילו אומר, הופך את היין לא לאמצעי, אלא לעניין. חזל רוצים שנשתה ונתבשם ונגיע לאיזושהי נקודה כזאת שאנחנו כאילו בטלים להשם יתברך. מי שמגיע להכרה, מישהו פה מבין על מה אני מדבר? הרגשת הלב הזו, אתה שותה יין. זה לא רק שאתה לא שופט מה טוב ומה רע, אתה במקום שאתה לא רוצה בכלל לשפוט. אין לך, אתה בכלל כאילו מסלק את הדעת השופטת, נגדיר את זה ככה. לא מסלק, אתה לא נהיה טיפש, אתה לא מכה, אתה לא משתגע, אתה לא מדבר שטויות. אתה כאילו במקום כזה שאתה לא רוצה בכלל להתבונן. אתה כל כך טוב לך. עכשיו כאן אני רוצה להגיע לעוד נקודה מסוימת. אם הייתי מדרג את זה, אז הייתי אומר, אפשר לנסח את זה ברמה הזאת של חוסר שפיטה. זה לא יודע מה טוב ומה רע. אני שמח במה שיש, נגיד את זה ככה. המדרגה הבאה זה חוסר הרצון לשפוט. אני אפילו לא רוצה. והמדרגה השלישית, היותר עמוקה, זה כאילו בטלות לקדוש ברוך הוא. אני כאילו מרגיש, והייתי אומר את משפט אחד שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, ההשלמה, אדם מגיע במקום הזה, הרי אנחנו חיים כל הזמן בביקורת פנימית כזאת וגם בתחרות. אתם בטח, הדור שלנו פחות, אבל גם, מה אני יודע, מה אני לא יודע, כמה ככה וכמה אחרת ולמה, אתם מכירים את זה. אדם חי עם תחרות, תחרות סמויה כזאת. גם אגיד שהוא לא מתחרה, הוא מתחרה עם עצמו, כן? להגיע למקום, ריבונו של עולם, מה שאני, איך שבראת אותי, עם הכוחות שלי, זה מצוין. זה מביא את האדם לאיזה מין שמחה, כן? עכשיו, בגלל חוסר הזמן, הייתי רוצה להקריא לכם כמה משפטים מרב נחמן. יש כמה דקות להגיד את זה. הוא כותב, זה מובן גם למה, זה מופיע בנפילת אפיים, כן? אז הוא כותב ככה, וזה בחינת חייב איניש לפסומי בפוריה עדלו ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. אני אומר, צריך לעשות תיקון לדבר הזה, כי אלה שמפחדים, יש או כאלה שמתעוללים, מה, חייב איניש לפסומי בפוריה, אני לא מקבל, שוטים, משתכרים, משתגעים, כן? זה צד אחד. יש כאלה מה פתאום, זה לא ככה. אז הם מחמירים לצד השני, אז פורים נראה אצלו כמו עם כיפור באמת, כאילו, הוא פורים. זה כמו יום ראשון, שני, אני מכיר כאלה, כאילו, מדקדקים. הוא שותה, שתה קצת. בסדר, כל אחד יכול למקם את עצמו. בצד הראשון הייתי רוצה שאף אחד יתמקם, אבל בצד השני אני לא שואל, אני לא פוסל. אנחנו במקום שלא פוסלים אחרים. אני רק אומר, לעניות דעתי, זה המקום שצריך להגיע אליו. זה באמת משהו באמצע, והוא באמת מורכב. כן? אז בוא, אני לא רוצה, אני רק אגיד משפט אחד שרב נחמן אומר, הוא כותב, הוא צריך להגדיל השמחה עד שיזכה על ידי השחרות והשמחה של פורים לבוא לבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. להגיע למדרגה הזאת שאני יודע שאני לא יודע. זו המדרגה. תכלית הידיעה אשר לא נדע. הוא מגיע לאיזה מין רמה כזאת. לא תכלית הידיעה שלא יודע פלויני אלמוני מי הוא, אם זה השכן שלו או לא. כמובן, תכלית הידיעה שהוא מגיע למצב כזה שהוא מבין שהוא לא יודע שבאמת ריבונו של עולם הוא הנקודה, להגיע לדבקות בהשם, לדבקות בהשם, שזהו בחינת עד לא ידע. עכשיו, איך עושים את זה? בכמה שניות האלה, רב רבותיי, הרבה קשה להם לשתות יין. הוא אומר, אבל אני רואה שהוא כבר שמח. אז עוד פעם עם ההוא והוא, אז הוא מתחיל לשתות יין, מרבית, 2, 3, 4 כוסות, גמר את הפורים שלו. הוא אחרי זה מוצא את עצמו במקום אחר, בכאבי ראש וזה. רב רבותיי, צריך לדעת איך לשתות. ללמוד איך לשתות ולדעת איך לשתות. אני באמת עושה לכם שיעור בשתיית יין, כמה דקות. דבר ראשון, תתחילו, אם אתם רוצים, הגוף צריך להתרגל. אם אתה אוכל ספגטי וקטשופ, ואיך קוראים לקלקר הזה, ופרחית אורז, אז הגוף שלך לא בנוי לזה. צריך להתרגל לשתות יין. להתרגל. תתחילו עם קידוש בערב שבת. גם מי שלא אוהב יין, שיתחיל לאט לאט, הוא ימצא לעצמו, אני לא מדבר על שחרות, לא מדבר על עכשיו שאדם מתהולל. יש, כל אדם יש לו את היין שלו, אחד אוהב קצת מתוק, אחד אוהב יבש, אחד אוהב... קודם כל, בטעמים, תבחרו את היין. דרך אגב, זה טוב גם לארבע כוסות, כן? כי אני חושב שכל ארבע כוסות, כל הרעיון של ארבע כוסות, זה שהאדם לאט לאט כאילו מתרומם ממדרגה למדרגה, אבל לא משתגע, אבל כאילו זה בנוי גם. דבר שני, לא שותים על בטן ריקה. אוכלים, שותים, לא שותים הרבה, שותים קצת, אוכלים, לאט לאט. זה משהו שהאדם מסוגל להגיע אליו. אני חושב שגם הדעת כאילו משתחררת בצורה מדורגת, כאילו לאט לאט. הוא מגיע, ובאמת מה שאהבתי זה מה שכותב היד אפרים כאן על העניין הזה, בזה אני מסיים. מי שירצה הרחבה בעניין הזה, הוא מוזמן לבוא אליי לסעודת פורים. כתוב, חייב, הנה יש לפסום מפוריה, כותב הרב יעד אפרים ככה. רבים רוצים לתרץ ולפרש מה הכוונה, ולי הצעיר נתפרש בחזיון הלילה. היה לו חזיון בלילה. דרך אגב, הגעתי לזה דרך שער הציון. שער הציון כותב, שתסתכל ביד אפרים, יש לו הסבר טוב על עד לא ידע. הסתכלתי ביד אפרים, אז אני מתחבר לרשע שלו. נתפרש בחזיון לילה שהכוונה שעיקר החיוב של המשתה הוא שיהיה שרוי בשמחה כדכתיב ויין ישמח לבב אנוש. להוריד את השפיטה והביקורתיות לא רק מהאחרים אלא אפילו מהאדם עצמו. לא רק מאשתו וילדה וזה, ביקורתיות הכוונה לא על לבקר, אלא הכוונה מה טוב, זה רע, זה יכול להיות יותר טוב, זה יכול להיות... לשמוח במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. ומחמת שיהיה שרוי בשמחה, יהיה חדוות השם מעוזו, וייתן תודות ועלה להשם על הנס מתוך הרחבת הלב. אז שיהיה לכולנו בעזרת השם, פורים שמח.